מורה דף תתוו, מתחילים בעזרת השם במשנה. אדם שחילל שבת, שובר את הלב, ממש. בפרט שזה נעשה בשוגג, מדובר פה על אדם צדיק, אדם מראי שמיים, שומר תורה ומצוות על כל תג ותג. איך קרה לו דבר כזה? היה בשוגג, צריך להביא קורבן חטאת. כמובן, מיד מוצאי שבת, לא מוצאי שבת, אי אפשר להקדיש קורבן במוצאי שבת, כי הרי קורבנות שקרבים ביום מקדישים דווקא ביום, וקורבן חטאת הוא אחד מהם. מחכה קוצר רוח, אם הוא נרדם בכלל בלילה, שיעיר כבר השחר, שיעיר השחר, שיוכל כבר להקדיש את הקורבן חטאת. מסתבר. מגיע עלות השחר, הולך מהר לדיר, לוקח אחת מהבהמות הבאמת משובחות, כדי שהכפרה תהיה משובחת, מקדיש אותה, הרי זו לחטאת. מעולה. אחרי שהוא הקדיש את הקורבן חטאת, הוא הלך להתפלל, תפילת נץ, כל מה שצריך. מסתבר גם שאת הקורבן הוא היה צריך להקדיש אחרי הנץ. לא ניכנס כרגע לדיוקים של הזמנים. הלך להתפלל שחרית, וכשהוא חוזר הביתה, מחפש את הבהמה, לא מוצא את הבהמה שהוא הקדיש. לא מוצא את הקורבן חטאת. אין ברירה, אין זמן. הולך לוקח בהמה אחרת, מקדיש אותה לחטאת, ופה הוא כבר לא עוזב אותה לשנייה, מעלה אותה לירושלים, נדחף לתוך בית המקדש, ומהר עושה סמיכה על ראש הקורבן, מתוודע על החטא שהוא חטא, ומקריבים את הקורבן, ובאותו רגע הפך אדם להיות נקי, טהור וזך, התכפר לו האבון של החילול שבת בשוגג. חוזר הביתה, ומי בא לקבל את פניו? אותה חטאת שהקדיש בהתחלה, פתאום הוא מוצא אותה. מה הדין של אותה חטאת? היא אחת מהחמש חטאות שכשמשה רבינו עלה לקבל את התורה בהר סיני, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תשמע הלכה למשה מסיני. חטאת שנתכפרו בעליה בחטאת אחרת, הולכת למיטה. אתה לא יכול להקריב אותו. עכשיו, זה מדובר על אדם יחיד. אבל אם יש חטאת של ציבור, ציבור שחטאו בעבודה זרה, קיבלו הוראה מבית הדין, שסוג מסוים של פולחן, אין בזה איסור, או שזה אפילו מותר, והיה להם איזשהו צורך, והציבור הלכו ועבדו את העבודה זרה בצורה כזאת, מתברר שהיה פה טעות, אלם הוראה, אלם שהם... נתעלמה מבית דין הלכה, שזה אסור, יש שגיגת מעשה של רוב הציבור, מביאים חטאת של ציבור. מקדישים את החטאת, ואחר כך היא נאבדה. מקדישים חטאת אחרת, מקריבים אותה, מצאו את החטאת הראשונה, מה איתה? האם היא גם כן נקראת חטאת שמתו בעליה? חטאת שנתכפרו בעליה? ודאי שכן. חטאת שנתכפרו בעליה, כבר הביאו חטאת אחרת בינתיים כשהיא לא הייתה מצויה. השאלה היא אם היא הולכת גם כן למיטה. אז על זה בעזרת השם נראה במשנה שלפנינו. אומרת המשנה, חטאת היחיד שכיפרו בעליה, כמו המקרה שדיברנו, הוא הקדיש חטאת, נאבדה, הקדיש אחרת, הקריב אותה ואז מצא את הראשונה. הדין הוא מתה, אחד מההלכה למשה מסיני, אחד מהחמש סוגי חטאות שיש, חטאת שנתכפרו בעליה, הולכת למיטה. ושל ציבור, פה לפי דעת הנקמה אינה מתה. מה עושים איתה? שולחים אותה למראה. עכשיו במראה הרי אין בני אדם, יש בהמות. אז זה לא ייקח הרבה זמן עד שגם מום יהיה לה, החברות יסדרו לה. וברגע שיש בה מום, פודים את החטאת של הציבור בכסף. הבהמה הופכת להיות פסולי המוקדשים שנפדית ויוצאת לחולין עם הגבלות מסוימות. ועם הכסף הולכים לקנות קורבנות עולה, עולות ציבור, לקיץ המזבח. מה זאת אומרת? מלשון קציות, תהנים. מתי שימים שקשה לעם ישראל בהמוניהם לבוא לבית המקדש, אחרי שמקריבים את קורבן התמיד, אז האש גמרה להקטיר את כל הקורבן. מה, זהו, אחרי זה המזבח יהיה בטל? זה לא כבוד למזבח. ולכן מביאים עולות נדבה, קיץ המזבח, עם הכסף שפדו את החטאת של ציבור שמתו בה, שהתכפרו בעליה, מביאים עוד קורבנות לקיץ המזבח. זה דעת הנקמה. רבי יהודה אומר, תמות. גם חטאת של ציבור, כמו של יחיד, שמתו בעליה, גם היא הולכת למיטה. רבי שמעון אומר, הוא בא להבין מקור לדברי תנא קמא, שמחלקים, רק חטאת יחיד שנתכפרו בעליה, הולכת למיטה, ושל ציבור, תראה עד שיהיה במום, יפדו אותה, ועם הכסף יקנו קורבנות לקיץ המזבח. אז מביא לזה מקור. הרי ישנם חמש חטאות, הלכה למשה מסיני שהולכים למיטה. מה מצינו בבלד חטאת, אדם מקדיש סעירה לחטאת, והתעברה אחרי זה, ונולד לה ולד. ולד חטאת, הדין הוא, הלכה למשה מסיני, שזה הולך למיטה. עכשיו, זה מדובר פה חטאת של יחיד או של ציבור? זה לא יכול להיות של ציבור. למה? כי חטאת של ציבור בא תמיד מהזכר, אז בוודאי שלזכר לא יהיה ולד. אז אין ולד חטאת של ציבור, יש רק ולד חטאת של יחיד. אז אם כן, העניין הזה שוולד חטאת מתה, הולך, מדובר רק ביחיד. ובתמורת חטאת, שגם כאן זה לא יכול להיות מדובר בציבור, כי קורבן של ציבור לא עושה תמורה, זה חייב להיות שזה מדובר ביחיד. תמורת חטאת היא גם כן הולכת למיטה. זה המקרה השני שהלכה למשה מסיני, החטאת השנייה ש... דינה למיטה. ובחטאת שמתו בעליה, דברים אמורים זה שמולכים למיטה ביחיד ולא בציבור. אז למה? כי הרי המקרה השלישי שאנחנו מדברים עליו, חטאת שמתו בעליה, אדם יחיד יכול להיות שהוא מת, אבל ציבור לא שייך שהציבור מת. הציבור מאז ומעולם הציבור נחשב חי. אז אם כן, כמו שאנחנו רואים בשלושת המקרים האלה, שזה מדובר דווקא ביחיד, אף חטאת שכיפרו בעליה. חטאת שכיפרו בעליה, כמו המקרה שאנחנו כרגע עוסקים בו, שהביאו חטאת אחרת בגלל שהחטאת הקודמת נאבדה, שזה כן שייך בציבור כמו שזה שייך ביחיד. ועיברה שנתה, חטאת אפשר להביא רק בשנה הראשונה שלה. אחרי שהיא כבר בת שנה, אי אפשר יותר להביא קורבן חטאת. למרות שזה גם כן יכול להיות שייך בציבור, כי גם בציבור זה רק עד שנה אפשר להביא את הקורבן. בכל זאת, מכיוון שאנחנו ראינו בשלושת המקרים הראשונים שהם שייכים רק ביחיד, אז גם בשני דברים הנוספים, ביחיד את דברים אמורים, זה שזה הולך למיטה, ולא בחטאת של ציבור. למדנו במשנה שחטאת שכיפרו בעליה, ביחיד הולכת למיטה, בציבור יש מחלוקת תנא קמא ורבי יהודה. מביאה הגמרא ברייתא. תנו רבנן, מה הוא אומר בחטאת? הפסוק שם אומר, ואם כבש יביא קורבנו לחטאת, היה מספיק שיהיה כתוב, ואם כבש קורבנו לחטאת. המילה יביא מיותרת, לכן שואלת הגמרא, מה הוא אומר חטאת יביא? אתה יודע למה צריך את המילה יביא? ללמד את הדבר הבא, מניין למקדיש חטאתו, למקדיש קורבן חטאת, בסדר? ועבדה. והפריש אחרת תחתיה, ונמצאת הראשונה קיימת, והרי שתיהן עומדות. הוא לא הקריב את השנייה ואחר כך הוא מצא את הראשונה, הוא מצא את הראשונה לפני שהוא הקריב את השנייה, שניהן עומדות. מניין שאיזה מהן שירצה יביא? אתה יכול להביא את החטאת הזאת שהקדשת בהתחלה, אתה יכול להביא את החטאת השנייה שהקדשת מכיוון שהראשונה נאבדה, איזה שם אתה רוצה תביא. תלמוד לומר בחטאת יביא. כתוב שם את המילה יביא. יכול יביא שתיהן. אני יכול להביא את איזה מהן שאני רוצה? מפוש איזה מהן שאני רוצה. את הכל אני רוצה להקריב לקדוש ברוך הוא. שתי החטאות הוא יביא. תלמוד לומר, כתוב בהמשך, יביאה נא. שון יחיד, זה מיעוט. רק אחת ולא שתיים. חטאת אפשר להביא אחד ולא שתיים. יכול... עכשיו, באותה שנייה, מה תהיה עליה? מביא חטאת אחת, מה עם השנייה, מה יקרה איתה? אמר רב אמנונה, תניא, רבי יהודה, רבי יהודה במשנה אומר תמות, פה בברייתא הוא אומר תראה, עד שבמום יפדו אותה, כסף יקנו קורבנות לקיץ המזבח, כמו שאמרנו קודם. רבי שמעון אומר תמות, וזהו. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יהודה תראה? כמו שאנחנו רואים פה בברייתא. ורבי יהודה במשנה תמות שמעינן ליוארי אומר שחטאת שהתכפרו בעליה הולכת למיטה. עונה הגמרא, היפוך. באמת מה שכתוב בברייתא צריך להפוך ולהתאים את זה עם מה שנומדנו במשנה. רבי יהודה אומר תמות ורבי שמעון אומר תראה. שואלת הגמרא, מי אמר רבי שמעון תראה? ואמר רבי שמעון במשנה שלנו, חמש חטאות של יחיד מיתות. חמש חטאות היחיד מיתות. אחד מהחטאות היחיד שמתות, זה חטאת שנתכפרו בעליה. אז אם כן, מה רואים מכאן? שחטאת שנתכפרו בעליה, תמות. עונה הגמרא, אלא לעולם לא תיפוך. ולא קשיא. כאן בברייתא שרבי יהודה אומר תראה, בעבודה רק בשעת הפרשה. והוא מצא אותה לפני שהוא הקריב את השנייה. ולכן אומר, לכן אומר רבי יהודה תראה, למה? כי לא נדחתה אף פעם, כי עכשיו שתיהם עומדות. וכאן מה שכתוב במשנה שתמות לפי רבי יהודה אותה חטאת שמתו בעליה, שנתכפרו בעליה, בעבודה לא רק בשעת ההפרשה אלא גם בשעת כפרה מצאו אותה אחרי שהקריבו את השנייה, אז באמת רבי יהודה אומר שתמות. זה תירוץ אחד. והיא בית אימא, אידי ואידי, שניהם דובר בשעת הפרשה בלבד ולא קשיא. מה שהמשנה אומרת תמות, רבי יהודה אליבא דרבי, שרבי הקדוש, זה שתראה את המשניות, ככה הוא סובר בדעתו של רבי יהודה. מה שראינו בברייתא, שרבי יהודה אומר תראה, רבי יהודה אליבא דרבנן, זה רבנן סוברים בדעתו של רבי יהודה, תראה עד שיהיה במום, ואז יפדו אותה ובכסף יקנו עולות לקיץ המזבח. אמרנו שלפי דעת רבי יהודה, חטאת ציבור שנתכפרו בעליה, מה סובר רבי יהודה? תלך למיטה. שואלת הגמרא, ומי איכא למאן דאמר חטאת ציבור שכיפרו בעליה מתה? כי יש דעה שסוברת ככה. והתניא, כיוצא בו אמר רבי יוסי. מה שאומר, אני לא יודע כיוצא במה, לא התפרש איך הקאי. דווקא תוספות מביא כן מה המקרה הקודם, שזה דומה המקרה הבא. בכל אופן, מדובר כאן בפסוק הבא על אלה שבאו לשנה וחצי אחרי שבנו את בית המקדש השני. אז אלה שעלו מבבל לבנות את בית המקדש השני באו עם עזרא הסופר, והפסוק מתאר הבאים מהשבי בני הגולה הקריבו עולות, פרים 12 הם הקריבו, בהמשך כתוב אלים 96, ככה גרסה, כבשים 77 וצפירי חטאת, הכוונה לסעירים, צפירי חטאת 12, הכל עולה להשם. רגע, מה כתוב כאן? וצפירי חטאת 12, אז איזה קורבן? חטאת. הכל עולה להשם. שואלת הגמרא, וחטאת מקר ועולה? אם זה קורבן חטאת, זה חטאת. מה פירוש שהם הקריבו את הכל עולה להשם? אמר רבא, כי עולה. הקריבו את זה כמו קורבן עולה. זה היה חטאת, אבל הקריבו את זה כמו קורבן עולה. מה עולה אינה נאכלת, אלא מקטירים את כולה על גבי המזבח. אף חטאת, החטאת הזאת, שהקריבו אלה שעלו מהגולה, הרבה חטאות היה, כן, הרשימה של החטאות, אינה נאכלת. שהיה רבי יוסי אומר, אתה יודע בשמה הביאו את החטאות האלה? זה היה חטאת ציבור. חטאת ציבור זה אחד מהחטאות הפנימיות של חטאת ציבור של עבודה זרה. אם רוב הציבור הלכו ועבדו עבודה זרה בשוגג, קיבלו הוראה מבית הדין, כמו שדיברנו קודם על מקרה כזה, קיבלו הוראה מוטעת מבית הדין על סוג של פולחן מסוים של עבודה זרה שהוא מותר, והלכו לאיזשהו צורך, עשו את העבודה הזאת בשוגג, יש שגיגת מעשה, כי ככה והסנהדרין אמרו להם שזה מותר. תברר שהיה פה טעות, וסנהדרין באים ומכריזים, היה פה טעות, מביאים קורבן ציבור, צעירי עבודה זרה. קורבנות של חטאת לעבודה זרה של ציבור. עכשיו, צעירי עבודה זרה של ציבור זה אחד מהחטאות ברמה הכי 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 קדושה. מכניסים את הדם לתוך ההיכל, זה משהו מיוחד מאוד, נקרא חטאות פנימיות. ואת החטאת הזאת שום כהן לא ילך לאכול מהבשר שלה, היא כולה מוקטרת על גבי המזבח. אז לכן זה דומה לעולה, כמו שעולה לא אוכלים אף חתיכת בשר ממנה על ידי הכהנים. שרבי יוסי אומר על עבודה זרה הביאו. ואמר רב יהודה אמר שמואל, מה עבודה זרה? על עבודה זרה שעשו בימי צדקיהו. צדקיהו המלך היה המלך האחרון בזמן בית המקדש הראשון. היה הרבה עבודה זרה בארץ ישראל. הרי כתוב בחז"ל שאחד משלוש העבירות שבשביל זה נחרב בית המקדש, זה היה בגלל עבודה זרה. אז באו עכשיו עם ישראל, עולי בבל, רצו לחפר על כל אלה שעבדו עבודה זרה בזמן צדקיהו, לכן הם הביאו את החטאות האלה. אומרת הגמרא, כסלקא דעתין, היה עולה על דעתנו לומר, למען דאית לחטא ציבור שנתכפרו בעליה מתה, אותו דעה שצוברת, שחטא ציבור, אם הביאו אחרי זה חטאת אחרת לציבור, והציבור התכפרו איתה, אז החטאת הראשונה מתה, התלינה מחטא ציבור שמתו בעליה מתה. הוא גם מסבור אותו דבר, לא רק לגבי חטאת שנתכפרו בעליה, אלא גם עם, עם זה שהביאו בשבילו את הקורבן חטאת מת, אז פשוט החטאת עצמה גם הולכת למיטה. וגם, ואם זה מדובר בציבור, חטאת ציבור שמתו בעליה, שהציבור מתו, יהיה אותו דבר כמו חטאת ציבור שנתכפרו בעליה, שהציבור התכפרו בחטאת אחרת. אז רבי יהודה שצובר, שחטאת שהתכפרו בעל, חטאת ציבור שהתכפרו בעליה באחרת, אז כשמוצאים את החטאת הראשונה, היא הולכת למיטה, אפילו שזה של ציבור. אותו דבר הוא גם מסבור לגבי חטאת שמתו בעליה, כמו שנתכפרו בעליה, ככה גם שמתו בעליה, שהחטאת ילך למיטה. אז אם כן, והאחה, פה לגבי אותם קורבנות שהביאו עולי בבל בשביל אלה שעשו עבודה זרה בזמן צדקיהו המלך לפני חורבן בית המקדש הראשון. דמתו בעליה, הרי כל הדור של צדקיהו לכאורה מתו כבר. וכקרבה, אתה רואה שזה לא הולך למיטה, החטאת הזאת, אלא מקריבים אותה. אז אותו דבר גם בחטאת שנתכפרו בעליה, אם זה חטאת ציבור, גם היא לא תמות, אלא תראה, אז קשה על רבי יהודה. אמר רב פאפא, אפילו למנדה אמר חטאת ציבור שכיפרו בעליה מתה, שזה דעתו של רבי יהודה, זה דווקא אם כיפרו בעליה בחטאת אחרת. אבל חטאת ציבור שמתו בעליה אינה מתה. ומכיוון שבזמן של עולי בבל היה מדובר פה על חטאת ציבור שמתו בעליה, לכאורה, שכל הדור של צדקיהו כבר מתו, אבל בכל זאת הקריבו, אבל זה לא דומה לחטאת ציבור שהתכפרו בעליה, שבאמת זה לא היו מקריבים, כמו שזה הולך למיטה, כמו שאמר רבי יהודה. לפי שאין הציבור מתים, לכן לא שייך מושג חטאת ציבור שמתו בעליה. מה פרוש מתו בעליה? ציבור? איפה היה הלוויה שלהם? אין דבר כזה ציבור שמתים. מאז ומעולם, עד שהיא עד לעולם ועד, זה אותו ציבור. באדם הזה נפטר, באדם הזה נולד, אין כזה מושג שציבור מתים. שואלת הגמרא, מנה לי לרב פאפה, מאוד מעניין, מאיפה רב פאפה לוקח את זה שציבור באמת לא מתים? שההלכה היא שאפילו אם התחלף הדור, זה עדיין נקרא שהציבור לא מתו. הנה אם המשום דכתיב, תחת אבותיך יהיו בניך, ככה כתוב בתהילים. אז אם ככה אתה מבין, שאם הדור הקודם מת, אבל הדור הבא זה הבנים שלהם, אז אם במקום הדור הקודם, אז הם עדיין בחיים. יהיה אחי אפילו יחיד נמי, גם אם אדם נפטר וישאיר ילד, ישאיר בן או בת, אז עדיין נקרא שהוא לא מת. אומרת הגמרא, אז אם כן, למה החטאת שמתו בעליה תמות? הרי תבדוק אם יש יורש, אם יש יורש שזה, אם כן לפי הפסוק תחת אבותיך יהיו בניך, זה נקרא שהוא לא מת לכאורה, אלא לא זה ההסבר. אלא היינו תמה, למה אומר רב פאפה שאין הציבור מתים? לומדים את זה מסעירי רגלים וראשי חודשים. ועם סעירי חטאת של מוסף בחגים, ראש חודש, ועם סעירי חטאת של מוסף. רגע, מאיפה מביאים את הקורבנות האלה? מי מממן את זה? שזה השיר גדול שמממן את כל הקורבנות האלה? לא, יש את הלשכה ששם מכניסים כל המחצית השקל של כל עם ישראל, זה קורבן ציבור, כולם שותפים בו. רגע, וכל מה שיש בלשכה הזאת זה כולם אנשים חיים, חיים כולכם היום? יש חלק מהאנשים שמן הסתם כבר נפטרו לאורך ימים. אז רגע, אתה תביא עכשיו קורבן מוסף של ראש חודש, של רגלים, שמתו מקצת בעליה? לא, זה לא נקרא מתו בעליה. למה? כי אין ציבור מתים. זה ההוכחה של רב פאפה. דאמר רחמנא, תורה אומרת, מאיפה המימון לקורבנות האלה? הייתינו מתרומת הלשכה. תביא את זה מתרומת הלשכה. ודילמה מתו מראה יהודה ניזוזי. אולי מתו חלק מהאנשים שהביאו את הזוזים האלה, את הכסף הזה, ואיזה חטאת שמתו מקצת בעליה, גם היא צריכה ללכת למיטה. אל עליו שמה מן אין הציבור מתים. יש פה הוכחה מצוינת. הוכחה נוספת והיא בעית אימא. גם אם אנחנו אומרים שלפי רבי יהודה חטאת שמתו בעליה, אפילו אם זה חטאת ציבור שמתו בעליה, היא הולכת למיטה. אז תשאל, למה דור של עולי בבל הקריבו קורבן על דור של צדקיהו? זה מתו בעליה, לא? ומי, מה מתו בעליה? מה פתאום? כי הקריבינו לעני חטאות, החיי הקריבינו. החטאות האלה לא הקריבו על מתים בכלל. מה, אתה חושב שכל הדור של צדקיהו מתו? סך הכל 70 שנה עבר. עדיין היו הרבה מאוד שחיו. דכתיב, ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון, הם עוד זוכרים את בית המקדש הראשון, כשהם ראו עכשיו ביוסדו זה הבית, הם ראו את זה ביניהם בוכים בקול גדול. הם ראו איך שבונים את בית המקדש השני, הם בכו, הם זכרו את בית המקדש הראשון. ורבים שלא היו בבית המקדש הראשון, בתרועה הם שמחים, יש להם בית המקדש השני. שואלת הגמרא ודילמה, הנח מיותה. לאי, בכל אופן, מה רואים מפה? לפני אבי דילמה, רואים מפה שאנשים חיו. אתה רואים פה שהיו אנשים שבחרו, אנשים לא בחרו סתם, הם בחרו כי הם ראו בבית המקדש הראשון, והם חלק מהציבור שהיה אז, והקורבנות האלה זה גם בשבילהם. אז זה לא קורבן ש... זה לא מתו כל הציבור, אז אולי בשביל זה יכלו להקריב את החטאת הזאת של עבודה זרה, כי זה לא מתו בעליה. אומרת הגמרא ודילמה הנח מיותה, אולי אלה שהיו בזמן בית המקדש הראשון שעכשיו באו לבית השני זה רק המיעוט מהציבור. ובאמת אם מיעוט עובדים עבודה זרה, לא מביאים שעיר של עבודה זרה, שעיר חטאת של עבודה זרה. כי זה דווקא מדובר שרוב הציבור עבדו עבודה זרה, פה מדובר על מיעוט שנשארו מאלה שעבדו, אז אולי בשביל זה לא היו צריכים להביא את החטאת הזאת. אבל למה כן הביאו? כי חטאת ציבור שמתו בעליה לא הולכת למיטה. אומרת הגמרא, לא מצית אמרת, מה אתה רוצה לדבר? להגיד דבר כזה, שמדובר פה מיעוט מהאלה שהיו בבית ראשון, עכשיו הגיעו פה לבית שני. לא, זה לא היה ככה. דכתיב, הגרסה המדויקת היא, והן העם מכירים כל תרועת השמחה, לא הצליחו לשמוע את אלה שמריעים בשמחה, את האנשים שבאו פעם ראשונה שורים בית מקדש בחיים שלהם, כי הם לא היו בזמן בית המקדש הראשון, לא הצליחו לשמוע את הקול של התרועה של השמחה שלהם לכל בכי העם. בגלל שאלה מהבית המקדש הראשון שעוד זכרו את הבית המפואר שהיה בית ראשון, ועכשיו רואים את בית המקדש שני, איזה בכי, איזה צער לראות את ההבדל. אנחנו לא מתקרב בכלל. היופי של בית המקדש הראשון לבית המקדש השני, נזכור שהבית המקדש של עזרא היה מאוד מאוד דל. עד שהגיע הורדוס ושיפץ אותו, אבל בזמן הבית ממש זה לא היה כל כך מפואר מתי שבנו אותו. טוב, בסדר. אז זה היה ציבור גדול שבחו, זאת אומרת שהיה רוב ציבור, זה היה מיעוט, כי אתה רואה שלא הצליחו לשמוע את אלה שמריעים משמחה, מרוב הבכי הגדול של אלה שעצובים על בית המקדש הראשון. אני חושב שזה דווקא הזכיר להם עוד פעם את הכאב הגדול על חורבן בית המקדש הראשון. אבל הקול שלהם הכל כך חזק, זה אומר שהיה שם ציבור גדול מהדור של צדקיהו, ולכן יכלו להקריב בשבילהם. שואלת הגמרא, רגע, על מה מגיע הקורבן הזה? על עבודה זרה שהם עבדו? העבודה זרה שבן אדם עובד, הוא יכול להביא קורבן והסיפור נגמר? אם הוא עשה את זה בשוגג, כן, אבל הם, איך הם הקריבו לו? מה קורבן? איך הם הקריבו את הקורבן הזה? והרי מזידים עבו, רשעים הם היו, עבדו עבודה זרה במזיד, קורבן הם מביאים עכשיו? אי אפשר להביא קורבן על אדם שעובד עבודה זרה במזיד, זה יכול לעזור בשוגג? אמר רבי יוחנן, הוראת שעה הייתה. היו ביניהם נביאים. אמרו שהפעם, באופן חד פעמי, זה עובד. אפשר להביא הכפרה גם על, במזיד. אחא נמי מסתברא, שזה היה הוראת שעה כל הקורבנות האלה. דילותי מאחי, תגיד לא, זה לא, תסתכל מה שכתוב בהלכה וזה מה שתביא. זה לא מסתדר, למה? בשלמה הביאו 12 פרים, בסדר. אז זה לקורבן עולה. הרי אדם שעובד עבודה זרה מביא פר ושעיר. פר לעולה ושעיר לחטאת. היה עוד 12 שעירים לחטאת. כל אחד כנגד 12 שבטים. כי כשציבור עובדים עבודה זרה, כמו שאמרנו, אלם דבר של הבית הדין, עם שגיגת מעשה של הציבור. בכל אופן, כשהציבור עובדים עבודה זרה והם צריכים להביא שעירי עבודה זרה, אז יש דעה שאומרת שכל שבט ושבט מביא בפני עצמו, אז זה הדעה שאומרת כאן שבאמת הביאו 12 חטאות ו-12 עולות. בסדר? אז זה מובן על הקורבנות האלה. אלא, 77 כבשים. כנגד מי? מה זה ה-77 האלה? אלא הוראת שעה הייתה. לא, אתה לא יכול ללמוד מזה לעניין חטאת שמתו בעלה. תנן אתם, משנה שאומרת, משמת יוסף בן יועזר איש צרידה, ויוסף בן יוחנן איש ירושלים, הם ראשוני התנאים, בטלו האשכולות. יש גרסה שמוסיפה, מהי אשכולות? מה זה? ענבים? אין ענבים יותר? מהי אשכולות? אמר רב יהודה, במסכת סוטה אומרים, אמר שמואל, זה גם מסתדר עם ההמשך של הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, אשכולות זה נוטריקון איש שהכל בו, כל המעלות הטובות יש בו. ואמר רב יהודה, אמר שמואל, הנה זה הוכחה שבאמת גורסים, ואמר רב יהודה, אמר שמואל, באמרה הקודמת, כי כאן כתוב, ואמר רב יהודה, אמר שמואל. אמנם יש כאלה שגורסים, אמר רב יהודה, אמר שמואל, בתור אמרה חדשה משמו שלא היה עד עכשיו, אבל, ואמר רב יהודה, אמר שמואל, כל אשכולות שעמדו להן לישראל ממות משה עד שמת יוסף בן יועזר, כל אותם צדיקים, תמדי חכמים ופלגים שהיו לנו מאז משה רבנו במהלך כל בית ראשון, בית שני, חלק מבית שני, שהיו עד זמנו של יוסף בן יועזר, כל אלה היו למדין תורה כמשה רבנו. למדים תורה כמשה רבנו. מה זה ההגדרה שלומדים תורה כמו משה רבנו? המהרש"א מסביר שהם היו לומדים משהו והיו מבינים מזה משהו אחר. מבינים דבר מתוך דבר, כמו משה רבנו. אבל מכאן ואילך, יותר לא היו מאלה שלמדים תורה כמשה רבנו. לא. שאלת הגמרא, מה? אחרי שמשה רבנו נפטר עוד היו כאלה שלמדו כמותו? ואמר רב יהודה, אמר שמואל, 3,000 הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה רבנו. אחרי שמשה רבנו נפטר, 3,000 הלכות שכחו. אז אם כן, איך הם למדו תורה כמו משה רבנו אם 3,000 הלכות חסר להם? אז לא למדו כמו משה רבנו. עונה הגמרא, עד ישתכח לו, הוא ישתכח. מה שהם שכחו, בסדר, שכחו, מה אפשר לעשות? אבל ודגמירן לו, מה שהם עדיין כן זכרו, אבו גמירי כמשה רבנו, הם למדו את זה באותו צורה כמו משה רבנו, כמו שאמר שאמר, מבינים דבר מתוך דבר. שאלת הגמרא והתניא, מי שמת משה, נהיה הרבה מחלוקות, זה אומר כך, זה אומר הפוך, ששון ושמחה. אז מה עושים אם יש כל כך הרבה מחלוקות? החליטו שהולכים לפי הרוב. הולכים לפי הרוב. אם רבו מתמאים, מה אתה אומר? טהור. בסדר, מה אתה אומר? תמה? נו, ואתה? תמה, תמה, אתה אומר טהור? טוב, והרוב פה אמרו תמה, טוב, תמאו. אם רבו טהורים, אם אמרו רוב הרבנים פסקו שזה טהור בשאלה, תיארו. מה אתה אומר? למדו תורה כמו משה רבנו, זה נקרא ללמוד כמו משה רבנו. מחלוקות, צריכת לפי הרוב, לא מסתדר. עונה הגמרא, ליבה דמאית. זאת אומרת, הלב נהיה מעט יותר, ולכן הם לא הצליחו להחזיר את ההלכות שהם שכחו בכוח פלפול. אבל מה שהם זכרו, הם למדו כמו משה רבנו. מגמר רב וגמיר אלו כמשה רבנו. אבל את מה שהם זכרו, הם למדו כל כך בדקדוק כמו משה רבנו. אומרת הגמר רב מתנית התנה, הברית אומר דבר כזה, כל האשכולות, אותם פרנסים שממונים על הציבור, שעמדו לישראל מימות משה רבנו עד שמת יוסף בן יועזר איש צרידה, לא היה בהם שום דופי, שום פגם. מכאן ואילך, היה בהם שום דופי. היה בהם איזשהו פגם. שאלת הגמרא, מה, אחר כך היה בהם דופי? והתניא, מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מליבו, עלו מייחושים בלב לא עלינו. שאלו לרופאים, מה עושים? ואמרו אין לו תקנה עד שינק חלב רותח שחרית. כל בוקר שישתה חלב רותח. ישר מהעז. והביאו עז וקשרו לו בקרעי מיטתו ברגל של המיטה. והיה יונק ממנה חלב. זה רפואתו. למחר נכנסו חבריו לבקרו. באו לבקר חולה. כיוון שראו העז, אמרו, ליסטים מזוין בתוך ביתו. הרי העיזים, הבהמה דקה בכלל, הם לא עושים חשבון איפה הם אוכלים. איפה שיש אוכל, הם המחותנים שם. באים, אוכלים, מלחכים פנחח, משהו לא מהעולם הזה. זה גזל. זה גזל, אז איך אתה מגדל בהמה דקה? ואיך אתה קושר לקרעי המיטה? לא הרי ליסטים מזוין העז הזה. הוא גוזל, אוכל, בלי חשבון. ואנו נכנסים לבקרו. טוב. ישבו ובדקו במעשיו של אותו חסיד, ולא מצאו בו אבון אלא של אותה העז בלבד. הוא היה צדיק גמור, היה לו דבר אחד רק. הסיפור הזה עם העז, וזה פיקוח נפש, זה לא ממש נקרא פגם. ואף הוא בשעת מיטתו אמר, יודע אני בעצמי, איזה זכות. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא יכול להעיד עליו דבר כזה, שאין בי אבון אלא של אותה העז בלבד, שעברתי על דברי חבריי שהיו אומרים, שהרי אמרו חכמים, הם מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, ואני כן גידלתי, קשרתי לקרעי המיטה. אבל בכל אופן רואים שהוא גם כן לא היה בו שום דופי בשעה שהוא התמנה. אז גם שהוא היה כמה דורות אחר כך, הגמרא פה מספרת מי זה היה אותו חסיד. וקיים אלן, זה מקובל מרבותינו, מקובל בידינו, כל היכא דאמר, אתה שאתה מוצא בברייתא את הלשון, מעשה בחסיד אחד, מי זה החסיד הזה? או רבי יהודה בן בבא, או רבי יהודה בר אילאי. אחד משתיהם. ורגע, הרבנן האלה, רבי יהודה בר אילאי ורבי יהודה בן בבא, בתר יוסף בן יועזר איש צרידה, דרי דרי אהבו. היו כמה דורות אחרי יוסף בן יועזר איש צרידה. ואתה רואה שהיו, אותו חסיד היה כזה בלי שום דופי. בכל אופן מתי שהוא התמנה. אומרת הגמרא, מה הכוונה? שמכאן ואילך היה בהם דופי. אמר רב יוסף, דופי של סמיכה. זאת אומרת, דופי של סמיכה קטני. היה להם איזשהו פגם שמה? שהיה שאלה בדיני סמיכה שנשענים ונשמחים על קורבן שלמים ביום טוב. שלמים של חגיגה. סתם ככה לא מביאים קורבן שלמים ביום טוב עצמו. מביאים בכל המועד. שלמים של חגיגה שאפשר להביא ביום טוב, היה מחלוקת כבר בזמן של יוסף בן יועזר איש צרידה, האם נסמכים על הקורבן, נשענים על הראש של הקורבן לפני הקרבה או לא, האם מותר לעשות את זה ביום טוב או לא. זה כבר היה מחלוקת בזמנו של יוסף בן צרידה. אז אם כן, בכל אופן, אחרי הזמן של יוסף בן יועזר איש צרידה, כבר התחילו מחלוקות בעניין הזה, וזה מה שמתכוונים להגיד, שכבר היה בהם דופי, היה בהם איזשהו פגם שהם לא ידעו הלכה בצורה ברורה. שואלת הגמרא, נו, ויוסף בן יועזר גופי מפלג פליג בסמיכה. הרי כשאנחנו מביאים את המחלוקת בעניין סמיכה במסכת חגיגה דף ט"ז עמוד א' רש"י מביא פה, כתוב שם גם יוסף בן יועזר, איש צרידה, שהוא גם כן הסתפק בעניין הזה, הוא גם כן מביא דעה במחלוקת הזאת. עונה הגמרא, כי הפליג בה בסוף שני. באמת, בסוף השנים של יוסף בן יועזר, איש צרידה, דבצר ליבה, כבר נתמעט הלב. אז באמת נכנס הספק הזה, אבל בחיים של יוסף בן יעזר איש צרידה, לא היה בכלל ספקות, אבל אחר כך כבר כן היה דופי, אבל לא היה דופי במעשים, המעשים עדיין היו שלמים וטובים, כשהיה איזשהו מחלוקת בדיני סמיכה. עד כאן השיעור על דף ט"ו.